lead us, Joshua. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחגיגת סיום מסכת מעילה על חפה אלף דפיה. ערב יום הכיפורים תשפ, יום שלישי בשבוע, ט' בתשרי תשפ, מסכת מעילה, דף חף אלף, הדף החותם את מסכת מעילה, ודף חף ב', הדף הפותח את מסכת קינים. אתם מאזינים לרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קולחי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ערב יום הכיפורים תשפ, כותב רבינו יונה בשערי תשובה בשער הרביעי, כל הקובע סעודה בערב יום הכיפורים כאילו נצטווה להתענות תשיעי ועשירי, והתענה בהם, כי ירה שמחתו בהגיע זמן כפרתו, ותהיה לו לעידה על דאגתו לאשמתו ויגונותיו לאבונותיו. הטעם השני, כי בשאר ימים טובים אנחנו קובעים סעודה לשמחת המצווה, כי יגדל ויסגה מאוד שכר המצווה על השמחה. ומפני שהצום ביום הכיפורים נתחייבנו לקבוע סעודה לשמחת המצווה בערב יום הכיפורים. הטעם השלישי, למען נחזק ונתחזק להרבות את תפילה ותחנונים ביום הכיפורים ולשיט עיצות בנפשנו על התשובה ועיקריה. השיבנו אבינו לתורתך. היום הזה בעזרת השם ובישועתו נגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח את מסכת מעילה על חף א' דפיה, ומיד אחרי הסיום והתפילה המרטיטה שבעקבותיו, נלך מחיל אל חיל ונלמד את הדף הפותח את מסכת קינים, הלא הוא דף חף ב' במסכת מעילה.
MS man da no yoko yekoto MS man da no yoko yekoto betse so i beis kotse yakoto shi
God.
תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ערב יום הכיפורים תשפ"א, הנה מה שכותב הפה ליועץ בהנהגות היום הקדוש. כיפור הוא יום אדיר בימי השנה, ואשריהם ישראל כולם מתעוררים בימים אדירים, ובפרט ביום הכיפורים, כי השם משמיים השקיף על בני האדם, ונותן בליבם פחד הדין הגדול והנורא והתעוררות תשובה. ומי ייתן והיה לבבם זה להם כל הימים. אבל כבר אמרו במסכת ברכות בדף למד ג' שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. רק בחמלת השם את עמו, עם ישראל, עם קרובו, יאר פניו להם בימים האדירים האלה, באור היראה והפחד. ומזיף שפעתם של הימים האלה יימשך לאדם לכל השנה, ולפי מה שיתעורר בימים האדירים האלה ויתחזק ליראה את השם, ויעשה גדרים וסייגים לעצמו, ויקבל עליו להתנהג גם אחר יום הכיפורים בדרכי התשובה, כך ימצא עזר כנגדו לכל השנה ליראה את השם. ויראת השם תאורה עומדת לעד, כאמור בתהילים יוטט, ויעלה במעלות עד אשר יתהר מתומתו ומצא כדי גאולתו. ותלמוד תורה כנגד כולם, שיקבל עליו בכל תוקף, שבכל עת שיהיה פנוי, יפנה עצמו ללמוד או ילך אצל חכם וילמדנו, כי תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. וכל אשר מקבל עליו לעשות טוב ולמשוך ידו מעשות כל רע, יירשם בכתב. ויקנוס עצמו בכנס ממון, או עינוי וסיגוף על כל פעם אשר יעבור ולא יעשה כאשר קיבל. וזאת המזכרת תהיה לזיכרון בין עינה ויקרא בה מדי שבוע בשבוע ולא יעבור, כי זה גדר גדול. על כל פנים זוהי חובת כל אדם להיות יראת השם על פניו תמיד כל היום, וידמה ממש כאילו עומד למשפט לפני מלך רם וניסה היום ונורא, ויחשוב תמיד מחשבות קדושות ותאורות באופן שיהיה עין במר בוכה ולב שמח דואג ובוטח. כתוב בספרים שכאשר יעסוק אדם בתורה ותחנונים ביום הכיפורים שעה אחת, חשוב יותר מיום שלם בשאר הימים, ולכן ראוי לחוס מאוד על היום הזה, כי הולכו. ואם אמרו במסכת ראש השנה בדף חי שהתפילה בעשרת ימי תשובה היא מקבלת אפילו ליחיד, כדכתיב בתהילים סמכתת, ואני תפילתי לך השם עת רצון, ובישעיה ממתת נאמר בעת רצון עניתיך, וגם נאמר שם דרשו השם באימצו, על אחת כמה וכמה ביום הכיפורים, כי הוא יום רצון מכל הימים, ושערי רצון הם פתוחים. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, ערב יום הכיפורים תשפ"א, סיום מסכת מעילה על כ"א דפיה, ותחילת מסכת קינים בדף כ"ב בעצם במסכת מעילה. אנחנו עם הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר. אתמול למדנו בדפינו היומי את דף כ' במסכת מעילה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. השאלה הראשונה, על מי נאמר שאם נטל אבן או קורה מהקדש לא מעל, והתשובה על הגזבר? שאלה שנייה, אם בנאה בתוך ביתו מאימתי מעל, והתשובה? אם בנאה בתוך ביתו מעל מיד בשינוי, ואם רק הניחה על פי ערובה, לא מעל עד שידור תחתיה. שאלה שלישית, הנודר מן הירק, האם מותר בדלוין? והתשובה, לתנא קמא מותר ולרבי עקיבא אסור. שאלה רביעית, על מי אמר תנא קמא שאם נדר מבשר אסור בבשר עוף ומותר בבשר דגים? והתשובה, על מי שכואבות עיניו שבשר דגים מזיק לו. שאלה חמישית, כשאמר לשליח לתת חתיכה לאורחים ואמר השליח תלו שניים, באיזה אופן שניהם מעלו? והתשובה, באופן שאמר השליח תלו אחת מדעת בעל הבית ואחת מדעתי. אבל אם לא אמר כן, אפשר שרק השליח חייב. השאלה האחרונה על דף חף שלמדנו אתמול, האם גם בדין שכשנטלו אורחים ג' חתיכות מעלו, מדובר באופן הזה ומדוע? אומרים התוספות דווקא בשליח צריך שיומר כן, שאם יומר סתם יחשבו שזהו על דעת בעל הבית. אבל האורחים יודעים שמה שהם לוקחים יותר הוא מדעתם ולא מדעת השליח, ולכן הם אינם צריכים לומר זאת. אלא מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף חף במסכת מעילה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, ערב יום הכיפורים תשפ"א, ט' בחודש תשרי תשפ"ה, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדפים חף א' וחף ב' במסכת מעילה. הדף לערב יום הכיפורים, ודף חף ב' במסכת מעילה ליום הכיפורים תשפ"ה. ושימו לב אחי ורעי, דף חף א' הוא הדף החותם את מסכת מעילה, ודף חף ב' הוא הדף הראשון של מסכת קינים. ולכן, בסיום דף חף א', נגיש לבורא עולם לריח ניחוח, אישה להשם, בערב יום הדין, בערב החתימה הטובה, את מסכת מעילה על חף א' דפיה. לאחר מכן נישא את התפילה המרטיטה שבסיום המסכת, ונלך מחיל אל חיל, ונלמד את דף חף ב' הלא הוא הדף הפותח את מסכת קינים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף א' עמוד א', בשורה השנייה של הדף, מן המשנה הפותחת במילים, אמר לו, אבל לי מן החלון, או מן הדלוס כמה, ואיבי לו. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה הגדולה, כי אתנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. משנתנו דנה באדם ששלח שליח להוציא מעות של הקדש לחולין, ומבארת מי מעל במעות, ועוד מבארת המשנה, כיצד ניתן למנוע את המעילה לאחר שיצאו כבר המעות מרשותו. אומרת המשנה, אדם שאמר לו לשלוחו, אבל לי מעות מן הארנק שעל עדן החלון, חלל באובי הכותל, זה הכוונה עדן החלון, והתוסות יום טוב, התפארת ישראל, מבארים שם שהכוונה היא לחלל שאינו פתוח כלפי חוץ ועשוי להנחת חפצים, או מן הדלוס כמה, כמין סק או סל, וקנה לי בשוק דבר מה במעות הללו. והביא לו השליח את מבוקשו, וסבר אותו אדם שמעות אילו של חולין, אבל הם היו של הקדש. עדינו, שאף על פי שאמר בעל הבית לא היה בליבי אלא מזה, לא נתכוונתי שתביא לי מעות מארנק זה, אלא מארנק אחר שהיה מונח גם הוא באותו חלון, והביא מזה, מכיוון שמכל מקום הביא לו השליח מארנק של עדן החלון, בעל הבית מעל שהרי עשה השליח את שליחותו של בעל הבית כפי שנאמרה לו, ולא מתחשבים במה שאומר עלה שהתכוון בליבו. אבל אומרת המשנה, אם אמר בעל הבית לא לשלוחו, הבא לי מעות מן עדן החלון וקנה לי בשוק דבר מה במעות הללו, והביא לו השליח מעות מן הדלוס כמה, או שאמר בעל הבית לשליח להביא לו מעות מן הדלוס כמה והביא לו השליח מעות מן עדן החלון, השליח מעל כשהוציא אותן לחולין, מכיוון שלא עשה את שליחותו של בעל הבית כפי שנצטווה, וממילא מתייחס מעשה המעילה אל השליח. ואילו תוספות בדיבור המתחיל הבא לי מן החלון, מבאר שהשליח ימעל במעות רק כאשר יוציאם בעל הבית, מאחר שמדובר בבעל הבית שהוא גזבר של הקדש, וממילא כל עוד המעות ברשותו, הן לא יצאו עדיין מרשות ההקדש. וכיוון שהטעה השליח את בעל הבית והביא לו מעות ממקום אחר, נעשה בעל הבית שלוחו להוציא מעות האילו לחולין. דנה המשנה במי ששלח חרש שוטה וקטן להוציא מעות של הקדש. שילח בעל הבית מעות של הקדש ביד חרש או שוטה וקטן או קטן, אם עשו את שליחותו כפי שנצטוו בעל הבית מעל. והגמרא תבאר כיצד מעל בעל הבית, והרי חרש שוטה וקטן אינם יכולים להיעשות שליחים. אומרת המשנה, לא עשו את שליחותו, החנווני שקיבל מידם את המעות מעל כשיוציא אותן, שאז הוא משנה אותה מרשות הקדש לרשות חול. כי כיוון שהחרש, השוטה והקטן אינם מועלים, לא יצאו מעות ההקדש לחולין כשנמסרו לחנווני. ומה שלא מעל החנווני עצמו בזמן קבלת המעות, מפני שההוצאה מרשות הקדש לא נעשית על ידו, אלא מי שנתן והקנה הוא נחשב המוציא, ומה שקיבל החנווני אין זה מעשה הוצאה. אבל בעל הבית פטור, מכיוון שלא עשו את שליחותו, ואחרי שהשוטה והקטן אינם בני דעת ואינם מתחייבים במעילה. עכשיו מבארת המשנה את הדין כששלח להוציא מעות ונזכר שם של הקדש. שילח בעל הבית פרוטה של הקדש ביד אדם פיקח, בן דעת שאינו חרש או שוטה או קטן, ולא זכר שהיא של הקדש, ולאחר מכן נזכר בדבר, אם נזכר עד שלא הגיע השליח אצל החנווני, כלומר שכשהגיע פרוטה לחנווני, כבר ידע בעל הבית שהיא של הקדש, החנווני מעל בפרוטה לכשיוציא אותה לצרכיו, משום שהוא שוגג בהוצאה הזו, אבל לא מעל החנווני כשקיבל את הפרוטה מן השליח, כי מכיוון שנזכר בעל הבית שהוא של הקדש, בוודאי ביטל את השליחות, וממילא לא קנה אז החנווני ולא יצא לחולין. אבל בעל הבית שהוא מזיד לא מעל, כיוון שבפרשת מעילה נאמר, נפש כי תמעול מעל וחטא בשגגה מקודשי השם, דווקא בשוגג מועלים. ואילו השליח לא מעל, בגלל שעשה את שליחותו של בעל הבית. ואם כן, כיצד יעשה בעל הבית כדי שלא ייקשה לחנווני באיסור מעילה? נוטל פרוטה או כלי ואומר, הפרוטה שנשלחה שהיא של הקדש, הרי הקדש זה בכל מקום שהוא נמצא מחולל על זה, על הכלי או על הפרוטה שנטל, ויכול לעשות כן, בגלל שההקדש נפדה בכסף ובשווה כסף. גם במטלטלין שיש להם ערך ממוני, ניתן לפדות הקדש. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף כ"א עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאם אמר בעל הבית לשליח להביא לו מעות ממקום מסוים והביא לו, מעל בעל הבית גם אם יטען שכוונתו הייתה למקום אחר. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן, מה באה המשנה להשמיענו? הרי דין זה פשוט. עונה הגמרא שהמשנה באה לחדש את דברים שבלב שחשב בליבו ולא הוציאם בשפתיו, אינם דברים, אין מחשיבים אותם כדיבור, ולכן לא מתחשבים במה שהיה בליבו של בעל הבית. הרמב"ם בפירוש המשניות כותב שמשמיעה לנו המשנה שגם במעילה נאמר הכלל הזה. כיוון שמעילה היא חטא שבין אדם למקום, היה מקום לומר שגם דברים שבלב יחשבו, שהרי כלפי שמיים גלוי מה היה בליבו. ולכן מחדש את המשנה שדברים שבלב אינם דברים, גם לא בהקדש. שנינו במשנה שילח ביד חירש שוטה וקטן, אם עשו שליחותו, בעל הבית מעל. מקשה הגמרא ועליו בני שליחות ענינו, והרי חירש שוטה וקטן אינם יכולים לעשות שליחים. במשנה במסכת גיטין בדף כ"ג למדנו הכל כשרים להביא את הגט חוץ מחירש שוטה וקטן, והגמרא שם מבארת שזה מפני שאינם בני דעה. ורש"י שם כותב ששליחות כשירה דווקא באיש ולא בקטן, כיוון שנלמדת מקורבן פסח, בו נאמר ויקחו להם איש שה לבית אבות. ותוספות כותבים שם שהדין שאין הקטן נעשה שליח נלמד מהדרשה של אתם גם אתם לגבי הפרשת תרומה על ידי שליח. אם כן, מדוע מתחייב בעל הבית על מה שעשו בציוויו? מתרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר, הסאום החשיבו את מעשה החרש השוטה והקטן כמעטן של זיתים, כלי הכינוס של הזיתים. ומבאר את הגמרא דתנן, שנינו במסכת תארות פרק ת' משנה א', הזיתים, ממתי הם מקבלים תומה, דהיינו שטיפות השמן שיוצאות מהם מכשירות אותם לקבל תומה, שהרי הגמרא במסכת חולין דף למדוו לומדת מהפסוק מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא, שהאוכלים מקבלים תומה רק אם הוכשרו לכך על ידי שנפלו עליהם משקים. המשנה במסכת מכשירין מבארת שהשמן הוא אחד משבעת המשקים שמכשירים לקבל תומה. אז מתי מקבלים תומה? טיפות השמן שיוצאות מכשירות אותם לקבל תומה את הזיתים, אז מתי הם מקבלים תומה? מי שיזיעו זיעת המעטן, רק מי שיצא מהם שמן בכלי בו צוברים אותם כדי להכינם לסחיטה, ולא זיעת הקופה, ולא כשיצא מהם שמן בעודם בכלי בו הונחו לאחר לקיטתה מן העץ. וזאת מכיוון שרק כשרוצים הבעלים בנפילת המשקים על האוכל, הוא מוכשר בכך לקבל תומה. וכשהזיתים מונחים במעטן, רוצה אדם בנפילת השמן עליהם, כיוון שעל ידו הם ממהרים להתרכך, מסביר התפארת ישראל. מה שאין כן בעודם בקופה, ומסביר רש"י שזיעה זו אינה חשובה לו ואין לו צורך בה. ותוספות והראש מבארים מפני שהזיעה יוצאת מהקופה והולכת לאיבוד. וכוונת רבי אלעזר היא, שכמו שאף על פי של המעטן אין דעת, מכל מקום נחשבת יציאת השמן על גבי הזיתים שבתוכו כעשויה בשליחות הבעלים, כיוון שרצו בה, כך גם בחירש שוטה וקטן, שאף שאינם בני דעה, נחשבת הוצאת ההקדש כנעשית על ידי בעל הבית, בני שנוח לו במעשיהם. ומביאה הגמרא דוגמה נוספת לסברה הזו. רבי יוחנן אמר, הרי מקרה זה הוא כאותה ברייתא ששנינו בה, שאם נתנו על גבי הקוף והוליכו, הניח אדם מאכל על גבי הקוף, והקוף הוליך אותו למקום מסוים, או שהניח מאכל על גבי הפיל והוליכו, והפיל הוליך אותו למקום מסוים, הרי שהנחת מאכל זה מועילה לעירוב תחומין. ותוספות בדיבור המתחיל נתנו מבארים שמדובר כשעמד וראה שהקוף או הפיל מניחים את המאכל, ואז אמר שתקנה לו שביטה באותו מקום. וכותב הרתבה במסכת העירובין דף למד א' עמוד ב' שניתן לדייק את דבריהם מלשון הברייתא נתנו על גבי הקוף, שמשמע שאינו סומך על חוכמתו שיניח לו את המאכל לשם עירוב, אלא הניחו עליו רק כדי שיסענו למקום הרצוי. מה שאין כן בברייתא אחרת המובאת שם נאמר נתנו לקוף, שכוונתה לומר שהנותן רוצה שהקוף בחוכמתו יניח לו את העירוב, ואז באמת לא חל העירוב, והמקום בו הונח יחשב כמקום שביטתו של אותו אדם לשבת זו, וממנו יוכל ללכת אלפיים ממה לכל רוח. על מה מוכח איפה? אף על פי שהקוף והפיל אינם בני דעת, מכל מקום, מכיוון דקאב דשליחותי, שבפועל נעשתה שליחותו על ידם, העירוב חל. החנמי, כאן גם כן, הרי תווית שליחותי, נעשתה בפועל שליחותו של בעל הבית, ועל כן יש לו להתחייב במעילה. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל נתנו על פי הבח, שכיוון שהמעילה חלה על ידי הוצאת ההקדש לחולין ושינוי רשותו, ושינוי זה נעשה על ידי מי שאינו בן דעת כמו שנעשה על ידי בן דעת, מסתבר לגמרא לדמותה לדין המעטן והעירוב. שם גם כן אין הכרח שתעשה הפעולה דווקא על ידי בן דעת. וכוונת הדברים מסביר המעילה אהרון, שבמעילה אין צורך שתתייחס פעולת השליח למשלח, אלא מספיק שרצה המשלח בשינוי הרשות וגרם לה, וכמו שבהכשרת אוכלין ובהנחת עירוב מספיק שיעשו ברצונו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שילח ביד פיקח ונזכר עד שלא הגיע אצל חנווני, חנווני מעל לכשיוציא. שואלת הגמרא, וכי כך הוא הדין שהחנווני מעל ולא השליח? אף על גב דלא אידקר שליח, אפילו שלא נזכר השליח שמדובר במעות של הקדש? אם כך ורמיני, אשאל אותך סתירה ממה ששנינו בברייתא. שנינו בה שאם נזכר בעל הבית שהמעות ששלח הן של הקדש, ולא נזכר בכך השליח, השליח הוא זה שמעל ולא החנווני. שכיוון שבעל הבית הוא מזיד, הוא פטור מן המעילה, אז מוטל החיוב הזה על השליח, וזאת על פי הכלל שאין דין שליחות בעשיית עבירות, והעושה עצמו מתחייב ולא המשלח. מתרץ את הגמרא, אמר רב שישת, מתניתי נמי, במשנתנו מדובר כשנזכרו שניהם, גם בעל הבית וגם השליח, שהמעות של הקדש. כך שהם מזידים בהוצאת מעות אילו לחולין, ולכן אינם מועלים בה, ורק החנווני השוגג מעל. אם נזכר רק השליח ולא בעל הבית, בעל הבית מעל, מפני שהיה שוגג בשעת הוצאת המעות שנעשתה בשליחותו, וחיובו לא נגרע מחמת שהשליח הוא מזיד. כך מסבירים התוספות במסכת קידושין דף מ"ב עמוד ב', דיבור המתחיל המאי. וחי את החי וראה, הגענו למשנה השנייה בדף כ"א עמוד א'. משנתנו דנה באדם ששלח שליח לקנות דבר מסוים במעות הקדש, והלא השתמש בהם באופן חלקי כפי שהצטווה, אבל גם שינה מדברי המשלח. ומבאר את המשנה מי מהם מעל. אומרת המשנה השנייה בדף כ"א עמוד א', נתן בעל הבית לו, לשליח, פרוטה של הקדש, ולא ידע שהיא של הקדש, ואמר לו, הווה לי בחצייה אחד של הפרוטה נרות, כלי חרס שמדליקים בהם, ותוספות בדיבור המתחיל, הווה לי בחצייה מבאר, שמדובר בקור של ברזל או של חרס. אז נתן לו בעל הבית לשליח פרוטה של הקדש, ולא ידע שהיא של הקדש, ואמר לו, הווה לי בחצייה אחד של הפרוטה נרות, כלי חרס שמדליקים בהם, ובחצייה השני פתילות, והלך השליח והביא לו וקנה עבורו בכולה בפרוטה כולה פתילות, או שקנה עבורו בכולה נרות, או שאמר בעל הבית לו לשליח, הווה לי בכולה בפרוטה כולה נרות, או שאמר בעל הבית לשליח שיביא לו בכולה בפרוטה כולה פתילות, והלך השליח והביא וקנה בחצייה של הפרוטה נרות, ובחצייה השני הוא קנה פתילות עבור בעל הבית. בכל המקרים הללו הדינו ששניהם, גם בעל הבית וגם השליח, לא מעלו. בעל הבית לא מעל כי לא נעשתה שליחותו, והשליח לא מעל כי שינה משליחותו רק בחצי פרוטה ואין מעילה בפחות מפרוטה. המשנה מביאה מקרה בו קנה השליח מה שהצטווה, אבל לא במקום שהצטווה עליו. אומרת המשנה, אבל אם אמר בעל הבית לא לשליח, הווה לי בחצייה של הפרוטה נרות ממקום פלוני, ובחצייה השני הווה לי פתילות ממקום פלוני, מקום אחר, והלך השליח והביא לו וקנה עבורו נרות ממקום שהצטווה לקנות בו פתילות, ופתילות קנה השליח ממקום שהצטווה לקנות בו נרות, הדין הוא שהשליח מעל, משום שלא נחשב שעשה שליחותו כשקנה במקום אחר מזה שהצטווה עליו. ומדובר כששינה השליח בגלל שהבין בטעות שכך רוצה המשלח. אבל אם הבין נכון את כוונת המשלח ורק מתוך חוסר תשומת לב עשה מה שעשה, יש לו דין של מסעסק, של מתעסק ולא של שוגג ופטור ממעילה. כך מסביר התפארת ישראל. אם כן, במקרה שלנו ששינה משליחותו בשני חצאי הפרוטות שקנה בהם, בסך הכל מעל בפרוטה השלמה. ומסביר השיטה מקובצת, שבכל המשנה מדובר שבעל הבית הוא גזבר ההקדש, כי אחרת היה מועל מיד כשנטל המעות למוסרן לשליח. והביאור הוא, כי לגזבר יש רשות ליתן מעות ההקדש לידי השליח לצורך ההקדש, ולכן שייך שימעל רק כאשר יוציא אותם השליח לחולין. אבל סתם אדם מועל כבר בכחתו את המעות על מנת להשתמש בהם. כך מסביר מעיל אהרון. עכשיו מביאה המשנה מקרים נוספים בהם שינה השליח משליחותו בחלק מהכסף שניתן לו. אומרת המשנה, נתן בעל הבית לו לשליח שתי פרוטות של הקדש ולא ידע שאין של הקדש, ואמר לו, לך והווה לי בפרוטות אילו אתרוג. ותוספות במסכת סוכה בדף למתת עמוד א', דיבור המתחיל יותר, אומרים שלא מדובר כאן באתרוג העומד למצווה, שהרי דמיו יקרים יותר משתי פרוטות. אם כן, אומרת המשנה, נתן בעל הבית לשליח שתי פרוטות של הקדש והוא לא ידע שם של הקדש, ואמר לו, לך והווה לי בפרוטות הללו אתרוג, והלך השליח והביא לו וקנה עבורו בפרוטה אחת אתרוג, ובפרוטה אחת קנה עבורו רימון. הדין הוא ששניהם, גם המשלח וגם השליח, מעלו. בעל הבית מעל כיוון שנעשתה שליחותו בפרוטה הראשונה בה נקנה את רוג, והשליח מעל כיוון ששינה משליחותו בפרוטה השנייה שבה קנה את הרימון. רבי יהודה אומר, בעל הבית לא מעל, מפני שהוא אומר לו לשליח, את רוג גדול הייתי מבקש שתקנה לי, ולשם כך נתתי לך שתי פרוטות, והבאת לי במקום זה את רוג קטן ורע, שקנית בפרוטה אחת, ובו איני רוצה, כך שלא נעשתה כלל, שליחותי על ידך. ולכאורה היה מספיק שיתן כלפיו שהביא את רוג קטן, בעוד שהוא ביקש ממנו שיביא את רוג גדול. אלא שאם מצד זה, הרי על כל פנים התקיימה השליחות באותו את רוג קטן, אבל כיוון שהוא גם רע, הרי שלא התקיימה השליחות כלל. אומרת המשנה, וכן כשנתן בעל הבית לו לשליח דינר זהב ששוויו 25 דינרי כסף, והם שישה סלעים של כסף של הקדש, ולא ידע שהוא של הקדש, ואמר לו, לך והבא לי בדינר זה חלוק, והלך השליח והביא לו, קנה עבורו בשלושה סלעים מתוך הדינר חלוק, ובשלושה הסלעים הנותרים קנה עבורו תלית. הדין הוא ששניהם גם בעל הבית וגם השליח מעלו. בעל הבית מעל, כיוון שנעשתה שליחותו בחלוק שנקנה עבורו בכסף ההקדש. והשליח מעל, כי שינה משליחותו כשקנה תלית בחלק מהכסף הזה. רבי יהודה אומר, הדין הוא שבעל הבית לא מעל, מפני שהוא אומר לו לשליח, חלוק גדול הייתי מבקש שתביא לי, ולשם כך נתתי לך את הדינר, והבאת לי במקום זה חלוק קטן ורע, שקנית בשלושה סלעים, ובו איני רוצה, כך שלא נעשתה כלל שליחותי על ידך. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף כ"א עמוד א' וסיומה בדף כ"א עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מוכיחה ממשנתנו לגבי ספק שהסתפקו בו בדיני שליחות. שם התמינה יש לך ללמוד מהסיפה של משנתנו. מן דאמר מי שאמר לשלוחו זיל זבן לקורא דארה, מחור מאדמותי קרקע בגודל של קור, ואז על וזבן ללתך, והלך השליח ומחר מאדמות המשלח קרקע בגודל של לתך שהוא חצי קור, כאן היא לוקח, קנה לוקח את הקרקע שנמכרה לו ולא התבטלה השליחות. ואף על פי שהתבצע רק ביחס לחלק ממה שציווה עליו המשלח. והגמרא במסכת כתובות בדף צדיתת עמוד א' מבארת שצדדי הספק הם, שהשליח יכול לומר למשלח שעשה לו טובה שלא מחר עבורו את כל הקור, כי אז לא היה יכול להתחרט על המחירה אם היה מתברר לו שאינו זקוק לכל המעות. ועכשיו שמחר לו רק לתך, אם תהיה סיבה שלא יצטרך למעות, טוב לו שנשאר חלק מהקרקע בידו. ומצד שני יכול המשלח לומר לשליח שלא נוח שייצאו על שמו שטרי מחירה רבים וממילא לא נעשתה שליחותו ויש לה מחירה להתבטל. ובמשנתנו הצטווה השליח לקנות לבעל הבית חלוק בדינר שלם, ובכל זאת סובר תנא קמא שגם כאשר קנאו בחצי דינר נחשב שנעשתה שליחותו של בעל הבית, והוא מעל. אם כן ראיה שכשמשלח ציווה על השליח למכור לו קור מאדמותיו והוא מחר חצי, קנה הקונה. ונכון שבמקרה של משנתנו לא קיימת טענת המשלח שהובאה לגבי כשמחר לו חצי קרקע שלא נוח לו שייצאו עליו שטרי מחירה רבים, אבל מכל מקום, אם במקרה רגיל נחשב השליח מעביר על דברי בעל הבית באופן זה, הרי שגם שם יש להחשיבו שלא עשה את שליחותו. כך מסביר שם רשי במסכת כתובות בדף צדיתת, ותוספות שם כתבו שגם במקרה זה קיימת טענה של בעל הבית לשליח שקנה לו חלוק קטן ורע בשלושה סלעים במקום בשישה, וזו טענה חזקה לא פחות מטענת ריבוי השטרות. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה, אך היחידה מכאן במה מדובר. כגון דאיתי להישווה שש בשלוש, שהשליח הביא לבעל הבית חלוק, ששווה שישה סלעים שקנאו בשלושה סלעים. ועשה בזה את שליחותו, שהרי נאמר לו להביא חלוק ששווה שישה סלעים, ומה שקנאו בזול אינו נחשב משום כך להעברה על דברי בעל הבית. ולכן, נחשב הדבר שהוא עשה שליחותו של בעל הבית, והוא מעל. שואלת הגמרא עם הסיפה, אמור ובאר את הסיפה, נאמר בה רבי יהודה אומר, בעל הבית לא מעל, שהוא יכול לומר לו, חלוק גדול הייתי מבקש והבאת לי חלוק קטן ורע. ואם המקרה היה כמו שתרצנו שהביא לו חלוק ששווה שישה סלעים בשלושה, הרי אין מקום לטענת בעל הבית על חלוק קטן ורע. משיבה הגמרא טענת רבי יהודאי, ואמר לי שיכול בעל הבית לומר לשליח, יאב דינר כולי, אם היית נותן את הדינר כולו בקניית החלוק כמו שציוויתיך, הייתת לי שווה שתי דינרים. היית מביא לחלוק ששווה שני דינרים של זהב. שהרי ראית שכאשר נתת למוכר שלושה סלעים, הוא מכר לך חלוק ששווה שישה סלעים, ואם כן, אילו נתת לו את כל הדינר, היה נותן לך חלוק ששווה שני דינרים, שכך דרכם של המוכרים, שככל שנותן יותר הרבה, מועיל שהמוכר מוזיל יותר. ותנא קמא סובר שבעל הבית מעל, מכיוון שעשה השליח שליחותו, שהביא חלוק של שישה סלעים. מוסיפה הגמרא חינמי מסתברא מסתבר כביאור שנאמר בדברי רבי יהודה דקטני שנינו בתוספתא במסכת מעילה, שאף על פי שחולק בחלוק וסובר שבעל הבית לא מעל, מודה רבי יהודה לחכמים בקטנית. השולח שליח לקנות לו כמות קטנית מסוימת בדינר, והשליח קנה לו קטנית בכמות זו בחצי דינר, ובחצי דינר הנותר קנה דבר מה אחר, ששניהם גם המשלח וגם השליח מעלו. והטעם שרבי יהודה מודה לחכמים ששניהם מעלו, מפני שהקטנית בפרוטה וקטנית בדינר. מחיר הקטנית נשאר קבוע בין אם קונים בפרוטה ובין אם קונים בדינר. כלומר, שגם כשקונים קטנית בדינר, כמות הקטנית שמקבל הקונה עבור כל פרוטה שווה לכמות הקטנית שמקבל הקונה כשקונה בפרוטה. ואם כן, לא יכול המשלח לטעון שאם היה השליח קונה לו קטנית בדינר, היה מקבל קטנית בשווי של שני דינרים, כי לא מוזילים את המחיר יותר למי שקונה כמות יותר גדולה. והעניין הוא שבקטנית שנמכרת במחיר קבוע לפי מידה, מסתבר שאם יחזור השליח ויקנה ממנה בעוד שלושה סלעים, הוא שוב יקבל קטנית בשווי של דינר זהב. כך שיכול עדיין בעל הבית לזכות ברווח הזה, ואינו יכול לטעון שהפסיד לו השליח ולא עשה את שליחותו. מה שאין כן בחלוק שנמכר בשומה, שייתכן שרק אתה טעו בכך ומכרו לו בזול. אבל אם ישוב לקנות עוד אחד בשלושה סלעים, לא יקבל שוב חלוק השווה דינר. וממילא טוען בעל הבית כלפי השליח שבגלל מעשיו הוא הפסיד רווח גדול יותר ולא עשה את שליחותו. או אם איפה שבמשנתנו בנחלק רבי יהודה מדובר באופן שהיה בעל הבית מרוויח יותר אילו קנה השליח בכל הסכום, שדווקא משום כך יכולו לטעון שלא נעשתה שליחותו. שראים נאמר שמדובר כשקנה בשלושה סלעים חלוק השווה שלושה, לא מובן מדוע במקרה של קניית קטנית מודה רבי יהודה שנעשתה שליחותו של בעל הבית. שהרי גם שם יוכל עלה לטעון שזקוק דווקא לכמות הגדולה שביקש מהשליח לקנות לו, וכיוון שהוציא השליח את שאר הכסף בקניית דבר אחר, כבר אין ברשותו מעות כדי לקנות בהם את הקטנית החסירה. ומברר את הגמרא היחידמי, באיזה אופן מדובר בתוספתא שמחיר הקטנית קבוע בלי להתחשב בכמות שקונים ממנה. איפה אתרא דזבני בשומה, אם במקום שהקטנית אינה נמכרת לפי מידה אלא לפי עומדן, הרי פשוט שגבי קטנית נמי דייב סלע מוזלי לתפי. שאם קונה אדם קטנית בסלע נותנים לו בזול, ואם כן לרב יהודה, יכול גם כאן בעל הבית לטעון לשליח שלא עשה שליחותו, כמו בחלוק. כי אם היה מייבי קטנית בדינר, הוא היה מרוויח בגלל ההוזלה יותר ממה שהרוויח כשקנה השליח רק בשלושה סלעים. והחוק נתן מסביר שמכיוון שנמכרת שם הקטנית בשומה, יש סיכוי גדול שאם יחזור עכשיו השליח לקנות שם בשלושה סלעים נוספים, לא יקבל יותר בהוזלה כמו שקיבל אז, ולכן יכול בעל הבית לטעון שיפסיד לו השליח בכך שלא קנה כבר אז בכל הדינר. עונה הגמרא, אמר רב פאפא, בדוכתא דמזבני בחנה חנה, מדובר במקום שמוכרים קטנית לפי מידה שנקראת חנה, חף נון א', וזוהי מידה קטנה. דעתם, פסיק מלטיו, שהמחיר שם קבוע, כך שבעל הבית אינו יכול לטעון לשליח שהיה מרוויח יותר אילו קנה קטנית בדינר כולו, כי גם עכשיו יכול השליח לחזור ולקנות עוד קטנית באותו שיעור של הוזלה, וכך יזכה בעל הבית ברווח של המחיר הזול כנגד כל הדינר. ולכן מודה רבי יהודה, שבחצי הדינר בו נקנתה הקטנית, נעשתה השליחות. ואילו התוספות, שדעתה מובט בשיטה מקובצת, מסבירים את הגמרא כפירוש רשי במסכת כתובות דף צדיתת עמוד א', שבחלוק טוען בעל הבית לפי רבי יהודה, שאם היה השליח קונה בדינר, היה מקבל בשווי של יותר משני דינרים, כדרך כל דבר הנמכר בשומה. ולגבי קטנית, באמת כשסברה הגמרא שגם היא נמכרת בשומה, הקשתה הגמרא שצריך היה רבי יהודה לסבור אצלה, כמו שסבר לגבי חלוק ואתרוג, כי ממילא שיעור ההוזלה במחירה גדול יותר ככל שהכמות גדולה יותר. והמסקנה היא שמדובר בקטנית הנמכרת לפי מידה, ולכן גם כשמוזילים את מחירה, שיעור ההוזלה קבוע ואינו גדל ככל שכמות הקנייה גדולה יותר. יכול אם כן בעל הבית לקנות עכשיו עוד קטנית ולהרוויח מההוזלה בדיוק כמו שהיה מרוויח, אילו קנה השליח קטנית בכל הכסף שניתן לו, כך שבעל הבית אינו יכול לטעון שיפסיד ממעשיו של השליח ולא נעשתה שליחותו. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, בהתרגשות ובשמחה רבה, ניגשים אנו ללמוד את המשנה האחרונה של מסכת מעילה בדף כ"א עמוד ב'. המשנה עוסקת בדינו של פיקדון מעות, האם מותר לשומר להשתמש בו, ומה הדין כשהיו המעות של הקדש והוציאן. אומרת המשנה, אדם המפקיד מעות שסבר שאינן של הקדש אלא שאין שלו, הפקיד אותם אצל שולחנים מחליף כספים, אם המעות הם צירורים סגורים בצרור קשור, לא ישתמש בהם השולחני, כי גילה בכך המפקיד את דעתו שאינו רוצה שהשולחני ישתמש בהם. והגמרא מסיקה במסכת בבא מציעא דף מ"ג עמוד א', שמדובר דווקא כשיש חותם על הקשר או בקשר משונה, אבל כשהצרור קשור בקשר רגיל, אין בכך הוכחה שהמפקיד אינו רוצה שהשולחני ישתמש במעות, ואז הן נחשבות כמעות מותרות. לפיכך אומרת המשנה, מכיוון שלא הותרו לו לשימוש, על כן אם הוציא השולחני את המעות ולא ידע שאין של הקדש, מעל. אולם אם נתנן לו המפקיד כשהם מותרין, דהיינו שהצרור אינו קשור, ישתמש בהם השולחני אם ירצה, כי מוכח שהופקדו אצלו על דעת כן שישתמש בהן. לפיכך, מכיוון שמותר לו השימוש, על כן אם הוציא השולחני את המעות ולא ידע שהן של הקדש, לו מעל השולחני והמפקיד מעל. כך גם מפורש במסכת בבא מציעא כאמור בדף מ"ג, ומבאר שם רש"י שנחשב שנתן המפקיד לשולחני רשות להשתמש במעות והוא נחשב שלוחו לעניין הזה. אבל הרמב"ם בהלכות מעילה פרק ז' הלכה י' כותב שלא מעל המפקיד, כיוון שלא אמר לשולחני להשתמש במעות. והגמרא במסכת בבא מציעא מביאה שיש מחלוקת מתי מועל המפקיד, האם מיד כשמסרם לשולחני, כיוון שבזה נעשה כבר עלה שואל עליהם, או רק כשהשתמש השולחני בפועל במעות. אומרת המשנה, אבל אם יפקיד אדם מעות אצל בעל הבית, אדם שאינו שולחני וגם אינו בעל חנות, בין כך ובין כך, בין שהיו המעות צירורין ובין שהיו המעות מותרין, לא ישתמש בהם בעל הבית, כי אצלו מפקידים מעות על דעת שלא ישתמש בהם, כיוון שאין דרכו לפרוט ולהחליף מעות. לפיכך, מאחר שאין לו רשות להשתמש במעות, על כן אם הוציא בעל הבית את המעות ולא ידע שאין של הקדש, מעל. אומרת המשנה, אכן וני דינו כל בעל הבית, שאפילו כשהופקדו אצלו מעות מותרין, אסור לו להשתמש בהן. ואם הוציאן מעל, מכיוון שגם הוא אינו רגיל בהחלפת מעות כשולחני. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, דין אכן וני כשולחני, שאם הופקדו אצלו מעות מותרין, יכולו להשתמש בהם, ואם הוציאן לא מעל, בגלל שלפעמים גם הוא רגיל להחליף מעות כשולחני. מביאה המשנה מקרה, בו ישנה פרוטה אחת של הקדש בכיס, בו ישנם גם פרוטות של חולין. יש מחלוקת באיזה אופן של הוצאת הפרוטות לחולין תהיה מעילה. אומרת המשנה, נפלה לאדם פרוטה של הקדש בתוך כיסו, שהיו בו פרוטות של חולין, או שאמר בעליו של כיס שהיו בו פרוטות של חולין, פרוטה אחת בכיס זה תהיה הקדש, כיוון שהוציא, מיד כשהוציא את הפרוטה הראשונה שבכיס לצורך חולין, הדין הוא שמעל, כיוון שייתכן שהיא של הקדש. אלו הם דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים לא מעל עד שיוציא, אלא אם כן יוציא לחולין את כל הפרוטות שבכיס, שרק אז ברור שבאופן ודאי שהוציא לחולין את הפרוטה של הקדש. רבי עקיבא כאן לשיטתו במסכת קריטות דף חב ב' עמוד א', שגם במקרה של ספק מעילה, מתחייבים בקורבן. ואילו חכמים נוקטים כמו החולקים על רבי עקיבא שם, ולכן מחייבים רק כשהוציא את כל הפרוטות לחולין, כך שוודאי מעל. כך תוספות בדיבור המתחיל פרוטה. וגם אין לומר שתתבטל פרוטת ההקדש ברוב פרוטות החולין, כי מדובר כשיש שם רק פרוטה אחת של חולין, או מכיוון שמטבע אינו מתבטל ברוב מחמת חשיבותו. מסיים את המשנה ואומרת, ומודה רבי עקיבא לחכמים באדם שאומר פרוטה מן כיס זה, תהיה הקדש שהוא מוציא והולך, שיכול להוציא לחולין את כל הפרוטות שבכיס חוץ מן האחרונה, שהיא זו שהוא קדשה ואינו מועל, עד שיוציא, אלא אם כן יוציא לחולין את כל הפרוטות שבכיס. הגמרא תבאר מדוע דווקא כאן מודה רבי עקיבא. זוהי המשנה שלנו, האחרונה של מסכת מעילה בדף חפה לפעמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, עד לסוף המסכת, שבע שורות בתוך דף חף ב' עמוד א'. מספרת הגמרא כי עת הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר, רמי לריש לקיש לרבי יוחנן, נקשה ריש לקיש לרבי יוחנן. מה ישנה? במה שונה הרישה? בא סובר רבי עקיבא שמוציא את הפירוטה הראשונה שבכיס לצורך חולין כבר מעל. ומה ישנה סייפה? מן הסייפה בא הוא סובר רבי עקיבא, שימעל רק כשיוציא לחולין את כל הפרוטות שבכיס. אמר להשיב רבי יוחנן לריש לקיש, בסייפה מדובר באומר כשאמר בעל הכיס, לא ייפטר כיס זה מן ההקדש, דיינו שקיבל על עצמו שבכיס זה יהיה הקדש כלשהו. ומשמעות דבריו היא שהפרוטה האחרונה שתישאר בו, תוקדש. והתוספות בדיבור המתחיל אמר מפרשים, שקיבל על עצמו שלא יוציא את הכיס כולו מבלי שפרוטה ממנו תהיה הקדש. ויהיה הגמרא דעה נוספת לגבי הקושייה שקשה ריש לקיש לרבי יוחנן. מספרת הגמרא כי עתה רבין, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר, מדין הכיסין שבמשנתנו, השברין על הדין שנאמר לגבי שברים, רמי להקשה ריש לקיש לרבי יוחנן. דתנן שנינו במסכת מנחות בדף קופחת עמוד ב', האומר אחד משברה יהיה הקדש, והיו לו שניים שני שברים, הגדול שבהם הוא הקדש, בגלל שעומדים תמיד בדעתו של מי שמקדיש שרוצה להקדיש בעין יפה. ומשמע, שאם היו שניהם שווים בגודלם, הראשון מהם שיבוא לידו של המקדיש הוא המוקדש. ואם כן קשה הסיפה של משנתנו שאומרת, שכשנודר באופן דומה לגבי פרוטות שבכיס, האחרונה שתישאר בו, היא המוקדשת. ומבאר הדברי מחוקק, שהשור הראשון הוא הקדש מחמת הספק, וממילא קשה מדוע אצלנו בסיפה אין הדין כך. אמר לי, הישיב רבי יוחנן לריש לקיש, בסיפה מדובר באומר כשאמר בעל הכיס לא ייפטר כיס זה מן ההקדש, שמשמעות דבריו היא שהפרוטה האחרונה דווקא תהיה הקדש. ומביאה הגמרא דעה נוספת לגבי הקושייה שהקשה ריש לקיש לרבי יוחנן. רב פאפה אמר מדין הכיסין שבמשנתנו, הלוגין רמלי, על הדין שנאמר בהפרשת תרומות ומעשרות מלוגי יין, הקשה ריש לקיש לרבי יוחנן. דתנן, שנינו במשנה לוקח יין בערב שבת בין השמשות, מבין הקוטים שחשודים הם שלא יפרישו ממנו תרומות ומעשרות, והמשנה הזו נשנתה קודם שגזרו איסור על יינם, והקוטים נחשבו גרי אמת ולא נפקעה ארץ ישראל מקדושתה על ידם, וממילא מה שגידלו בה התחייב בתרומות ומעשרות, אבל הם היו חשודים על המעשרות וגם על התרומה הגדולה, ולא כמו המאה הארצות המפרישים תרומה גדולה ורובם גם מעשרים. כך רשי במסכת גיטין בדף חפי עמוד א'. אז מי שקנה יין בערב שבת בין השמשות מן הקוטים, שכאמור הם חשודים שלא יפרישו ממנו תרומות ומעשרות, ולא יכול עכשיו להפריש ממנו תרומות ומעשרות, בבין השמשו של שבת אסור להפריש מטבל ודאי כמבואר במסכת שבת דף למדל את עמוד א', ואין לו מה לשתות בשבת, אומר, שני לוגין מתוך מה שיש כאן שאני עתיד להפריש אחר שבת, הרי הם את תרומה. 10 לוגים שאני עתיד להפריש יהיו מעשר ראשון, ועוד 9 לוגים יהיו מעשר שני. והכוונה היא שלאחר שיפריש שני לוגים לתרומה גדולה, יחלק את הכמות הנותרת ל-100 מידות, ואז יאמר ש10 מהם יהיו מעשר ראשון, ו9 הנותרים, אחרי ההפרשה הזו שהם 90, יהיו מעשר שני. ומייחל יכול לחלל את המעשר שני על המטבע שיש לו בבית, ולשתות את היין. ושותה מיד את שער היין אם ירצה, שמיד שקרא שם לתרומה ולמעשרות, יצא היין מידי איסור טבל, אף שאת הפרשתם בפועל יעשה רק אחר כך. כיוון שכאשר יפרישה מתברר למפרע השמי, לכתחיל אכל הקדושה על מה שיפריש, ומה ששתה היה חולין. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין לשתות מהיין ללא הפרשה, וטעמם הוא שאי אפשר לומר שמתברר שמשהו שותה מהיין זה מהחולין שבו, ואילו התרומה והמעשרות נשארים בכלי. ואת זה הוא יפריש במוצאי שבת. אם כן, יקשר יש לקי, שלפי רבי יהודה והתנאים שאיתו, גם בסיפה של משנתנו היה ראוי לאסור את השימוש בפרוטות שבכיס, כיוון שאי אפשר לברר שדווקא האחרונה היא המוקדשת, שרי לשיטתם, אין לומר שלמפרע יתברר שהפרוטה האחרונה היא הקדש וכל האחרות חולין. ואילו תוספות בדיבור המתחיל כיסין מפרשים את הקושייה, כי לפי רבי מאיר מתבררת ההפרשה למפרע, רק מפני שאמר בפירוש שתחול על מה שעתיד להפריש. אבל במשנתנו הרי המקדיש לא אמר כך. ואם כן, יש להחשיב את כל הפרוטות כספק הקדש. אמר להישיב רבי יוחנן לריש לקיש בסיפה דמתניתין, אצלנו במשנה בסיפה מדובר באומר כשאמר בעל הכיס לא ייפטר כיס זה מן ההקדש, ומשמעות דבריו היא שהפרוטה האחרונה תהיה הקדש, ולכן מותר לכל הדעות להשתמש בשאר הפירוטות. כי אין כוונת המקדיש כאן שתחול הקדושה למפרע, אלא שהפרוטה האחרונה שתישאר בכיס תוקדש אז. וזאת משום שגם לפי מי שסובר אין ברירה, הכוונה היא שאין אומרים שאחר כך יתברר למפרע, ולכן אי אפשר להסתמך על כך בהפרשת תרומה שצריכה לחול למפרע, כדי שלא ישתה טבל. אבל כשהחלות אמורה לחול, רק שיתברר הדבר, אין סיבה לומר שלא תחול בגלל שעכשיו אינה מבוררת. אדרן הלך השליח שעשה שליחותו, שם הפרק השישי והחותמת מסכת מעילה, וסליקה לה מסכת מעילה. אדרן הלך מסכת מעילה ואדרך הלן, דעתן הלך מסכת מעילה ודעתך הלן. לא נתנשא מנך מסכת מעילה ולא תתנשא מנן, לא בעל מהדין ולא בעל מדעתי. אדרן הלך מסכת מעילה ואדרך הלן, דעתן הלך מסכת מעילה ודעתך הלן. לא נתנשא מנך מסכת מעילה ולא תתנשא מנן, לא בעל מהדין ולא בעל מדעתי. אדרן הלך מסכת מעילה ואדרך הלן, דעתן הלך מסכת מעילה ודעתך הלן. לא נתנשא מנך מסכת מעילה ולא תתנשא מנן, לא בעל מהדין ולא בעל מדעתי. ועכשיו התפילה שבסיום המסכת. ובגמרא כתוב שאחר השלמת המסכת יאמר זה ויועיל לזיכרון בעזרת השם יתברך. ואנחנו הקטנים נוסיף ונאמר שבערב יום הדין נאמר את התפילה המרטיטה הזו, יהיה תלמודנו לרצון ולריח ניחוח לפני אדון הכל, לגמר חתימה טובה. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהיה תורתך אומנותינו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא. חנינה בר פאפה, רמי בר פאפה, נחמן בר פאפה, אחי בר פאפה, אבא מרי בר פאפה, רפרם בר פאפה, רחיש בר פאפה, סוחב בר פאפה, עדה בר פאפה, דרו בר פאפה. ערב נא אדוינו אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל. ונהיה כולנו, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. ואויבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם היא לי. יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש. לעולם לא אשכח פיקודיך, כי בם חייתני. ברוך אתה, אדוינו, ילמדני חוקיך. אמן, 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 סלב העד. מודים אנחנו לפניך, אדוינו, אלוהינו ואלוהי אבותינו, ששמת חלקנו מיישבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיישבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בתהילים. אנו עמילים והם עמילים. אנו עמילים ומקבלים שכר והם עמילים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי, כשם שעזרתן לסיים מסכת מעילה, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזר הזרי עד עולם, ותתקיים בי בתלכך, תנחה אותך בשוכבך, תשמור עליך והקיצות הייתי שיחך, כי וי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד, אדוינו יעוז לעמו ייתן, אדוינו יברך את עמו ושלום.
oy khig lo loke akhalefono ay 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 ech alo mimenu ma anelosho oy khig lo loke akhalefono ay 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 ech alo mimenu ma'ane lo sho asher bikalbo shigidam zo abiyore no nois be'ad mifolo Shere bikalbo Oshigiram zoe Avi yore no noz Be'ad miforo
Sherefu Asher ספר סבי תפתוך ופי יגיע תהי לא
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו מיד בסיום מסכת מעילה, כאמור, הולכים מחיל אל חיל, ומתחילים את המסכת הבאה עלינו לטובה, שהיא בעצם המשך של מסכת מעילה, כי בסדר הדפים אנחנו הולכים ללמוד עכשיו את דף חב ב', הדף של יום הכיפורים, תפשין פי הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לססון ולשמחה, לסליחה ומכילה, הוא הדף הפותח את מסכת קינים. וכהרגלנו בסייעתא דשמיא בפתיחת מסכתות, הקדמה למסכת קינים. המסכת שלפנינו עוסקת כולה בדיני תערובות של קינים ובכמה אופנים, של אנשים שונים, של חובה בנדבה, של חטאות ועולות אילו באילו, של חטאות או עולות בקינים אחרים וכדומה. אופני התערובת הם שניים, תערובת של ממש שהתערבו העופות אילו באילו, ותערובת שבמעשה הכהן שעשה את הקינים שלו כפי שהיה עליו לעשות. המסכת דנה בשני אופנים אילו באופן שלכתחילה, האם ניתן להקריב קינים שנתערבו זו בזו, ובאופן של דיעבד, כאשר הוקרבו קינים מעורבות, או שהוקרבו קינים שלא כדינן, האם ניתן להכשיר את כולן, או לפחות חלק מהן. היסוד לכל הדינים האמורים שהם דווקא בעירוב חטאת העוף ועולת העוף, ובכך ששני קורבנות אלו דומים זה לזה בסוג הקורבן, שניהם באים מתורים ובני יונה שחרים ונקיבות, ועל כן ייתכן שיתערבו זה בזה. מאידך, שני קורבנות אלו שונים זה מזה באופן עשייתם ובמקום עשייתם. ועל כן, אין קורבן מסופק יכול לעלות למשהו, עולה או חטאת, אלא הוא תמיד בספק כשר, ספק פסול. נידונים אלו כמעט ולא ייתכנו בתערובת בין קורבנות אחרים, משום ששאר הקורבנות או שהם שונים זה מזה במינם ובגילם, או שמאידך גיסא, אין אופן ומקום עשייתם שונים גם בדיעבד. המסכת הזו יש שקראו הקינין ויש שקראו הקינים, ובשמיחת חכמים בהקדמה יקשה מדוע שם המסכת הוא על שם כן, וכן המסכת כולה נוקטת לשון כן, הרי בתורה לא נזכר כלל כן, אלא בכאן ציפור ולא בקורבנות העוף. הוא מבאר על פי דברי המפרשים הקדמונים אודות האמור ביולדת, וחיפר עליה הכהן וטהרה, ויש לשאול מה חטאה היולדת שתצטרך כפרה, וכתבו שהכפרה היא על חטא חווה שהייתה אם כל חי. כאילולי החטא ההוא, אדם היה מוליד עם אשתו שלא בדרך חשק ותאווה, אלא בדרך הטבע, כאילן המוציא פירות, ועל ידי החטא מוליד בדרך תאווה. וכל הענפים מתקלקלים בתאווה כשורש שמהם באו, ובא הקורבן לכפר על כך. וביירו בזה מה שהקדים התורה ביולדת עולה לחטאת שלא כבשאר קינים שבהם קדמה חטאת לעולה. זאת משום שבאותו חטא קדמה המחשבה למעשה, ועל כן קדמה עולה המחפרת על המחשבה לחטאת המחפרת על המעשה. עוד מסביר הסמיכת חכמים שהנה בלידה הראשונה של חווה נולד קין ושאב ממנה את כל זוהמת הנחש. ומבואר במפרשים שקינן הוא גלגול של קין ונקרא על שמו בצירוף האות נון הנוספת הרומזת על הנחש. ועל פי כל זה ביאר שכיוון שהמסכת עוסקת בקורבנות יולדת, ובכדי שלא תקשה במה חטאה יולדת שנתחייבה בקורבנות, וכן מדוע בקורבנותיה קדמה עולה לחטאת, לכן קראו חזל המסכת בשם קינין לרמוז על קין ועל חטא הנחש, ולומר שעל חטא הולדתו באים קורבנותיה. מסכת קינים סודרה בסוף סדר קודשים, וכותב הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות שני טעמים לדבר. א', מפני שאין בהכרח שיתערבו קינים אילו באילו, ב', מפני שדבריה מועטים. בכמה מקומות מצינו שמסכת קינים נחשבת מסכת חמורה. במסכת אבות פרק ג' משנה חי שנינו, רב לזר בן חסמה אומר, קינין ופתחי נידה הן הן גופי הלכות. וכותב רשי שם, כלומר על יהיו קלות בעיניך, אלא שים ליבך עליהם כי חמורות הן יותר מדי ותמצא בהם עומק גדול. ובסוף פירוש התפארת ישראל כתב שמסכת קינים החמורה שבחמורות שבכל השס. בסיום המסכת הובאו דברי רבי שמעון בן עקשיא שזקני תורה, כל זמן שהם מסכינים דעתם מתיישבת עליהם. וכתב הראש שנראה שהובאו דברים אלו מפני שמסכת קינים פרפראות לחוכמה וצריכים יישוב הדעת. כתב רבי אליהו גוטמחר, בהקדמת הספר כן מפורשת שחיבר בנו, כי מלבד מעלת לימוד תורה לחפר מן החטא, ועוד יותר מכך לימוד ענייני הקורבנות, עוד מעלה מיוחדת ישנה בלימוד מסכת קינין והגמרות השייכות עליה, ומטעמים אלו. א', במסכת מנחות בדף קוף י' שנינו, כי בין בעולת בהמה ובין בעולת העוף ובין במנחה נאמר אישר יח ניחוח, לומר, שאחד המרבה ואחד הממית הוא ילבד שיכוון ליבו לשמיים, כיוון שהושבו כולם, יש לאדם לבחור את הדרך הבינונית, וקורבן עוף הוא הבינוני שבהם. ב', וכל הקורבנות ייתכן שלא יצטרך להם אדם לעולם, כגון שלא חטא כלל, לא בלב ולא בעשה. ועל כן אמרו במנחות, שהעוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא חטאת, אולם אין לאדם אפשרות למנוע את עצמו מלהביא קורבנות עוף, כיוון שקורבנות אלו הם חיוב על זב וזבה ויולדת. ואין עניינים אלו תלויים באדם, נמצא שהצורך היותר גדול הוא הבאת קינים, שעניין זה לא נפסק לעולם. במדרש דרשו על הפסוק, אינך יפה רעייתי, אינך יפה עינייך יונים, כי ישנם 10 דברים שבהם דומים ישראל ליונים. וכגון מה שאמרו שם, שמה יונה פושטת צברה לשחיטה אף ישראל כן, שנאמר כי עליך הורגנו כל היום, ועל כן יש בלימוד המסכת בעת צרה סגולה להינצל מפורנות, וכן בעת שחטא סגולה לכפרת אבונות, כאשר מזכיר את החיבה הגדולה של ישראל הקדוש ברוך הוא. עוד הוא כותב שכיוון שנתבהרה מעלת הלומד ענייני קינים, יש לבאר מדוע סידר רבינו הקדוש מסכת זו בריבוי פרטים, אשר אין דוגמת דבר זה בשאר דיני התורה. ותשובת דבר זה הוא, שהעריכו בעניינים אלו לפי שמצאו רב יהודה הנשיא כמצווה מיוחדת להשתעשע ולעסוק ולברר עניינים אלו, מפני שלושת הטעמים האמורים המייחדים אותם על פני שאר ענייני סדר קודשים. הוא מוסיף ואומר שאפשר שאם בעת שיצטרך אדם לישועה מהקדוש ברוך הוא, ילמד מסכת קינים עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורה ותוסות יום טוב ופירוש כן מפורשת, שכאמור רבי אליהו גוטמחר כתב זאת, ויעמוד אחר כך ויתפלל בלשון השגורה בפיו למור, אתה השם, חביבים ישראל לפניך וחיבה יתרן נודעת להם, שנקראו לך בנים. וזהו מה שבחרת בין הריבוי מיני עופות הקשרים שהם יותר מתמאים, כאמור במסכת חולין דף סמך ג', רק תורים ובני יונה להביא קורבן לפניך מהם, ואנחנו דומים במידתנו להם. על כן, עשה אימי חסד כרחם אבל בנו. ויפרט אחרי התפילה הזו את מבוקשו ויענה. אם לא תבוא לישוע, יעשה כן עד 3 ימים בכל יום פעם אחת. ובספרו, סוכת שלם הוסיף, ששמע על משפחות מיוחסות שנוהגות כן ואינן נזקקות לרופאים. בכל מסכת קינים מדובר על קיני נשים, אף שקיני חובה שייכות גם באנשים, כגון בזב ומצורע ובחוטא המתחייב בקורבן עולה ויורד. ואין צריך לומר שגם קיני נדבה שייכים באנשים, כמו בנשים, בטעם הדבר שבחרה המשנה לדבר בנשים, משום שטעות בקינים דומה לטעות פתחי נידה, ושניהם הוזכרו במסכת אבות כגופי תורה. וכיוון שטעות פתחי נידה הוא באישה, לכך נשנתה גם טעות בקינים באישה, שהטעות מצויה בנשים יותר. והרמב״ם בפירוש המשניות כתב שדיברה המשנה בנשים לפי שהן חייבות בקינים יותר מהאנשים, שכל חיובי האנשים יש בהם גם, ונוסף להם עוד חיוב יולדת שאין באנשים. קורבנות העוף שונים מקורבנות בהמה בכמה וכמה פרטים. קורבנות העוף הם קודשי קודשים ובאים בחובה ובנדבה מתורים ובני עונה בלבד, בין סחרים בין נקבות תמימים ובעלי מומים, מלבד מחוסרי עבר שהם פסולים לקורבן. קורבנות העוף של חובה באים לעולם שניים, ושני העופות באים ממין אחד, שני תורים או שני בני עונה, שתי עולות או עולה וחטאת, ומקריבים את החטאת ראשונה, ומה שהיולדת מביאה בין יונה או תור אחד לחטאת, זהו משום שמביאה עמו כבש. אמנם בקורבנות עוף נדבה יש ריבוי מיוחד שניתן להתנדב ולהביא גם עוף אחד בלבד. יש מקורבנות העוף הבאים כחובה שהם קורבן הבא מצד עצמו, כגון זב וזבה ויולדת ונזיר, ויש מהם שהם באים בדלות תחת קורבנות בהמה, באים בעשירות כגון במצורע ובקורבן עולה ויורד. ובקורבן עולה ויורד מצינו עוד שהדל עוד יותר מביא מנחה תחת העופות. קורבנות עוף מצינו רק בחטאת ובעולה, ויש ביניהם חילוקים רבים באופן עשייתם. חטאת העוף היא קורבן חובה, ובאה לחפר על חטאים שונים או כאחד מקורבנות מחוסרי כפרה. יש והיא באה בדלות דווקא כאשר אין יד המחויב קורבן מסגת להביא בהמה, ויש שהיא עיקר הקורבן, ולעולם היא באה יחד עם קורבן עולה. חטאות העוף באות באחד מששת האופנים הבאים, על חטאים שמביאים עליהם קורבן עולה ויורד, כאשר החוטא הוא עני, וקורבן זה בעל חטאים של שבועת העידות ושבועת הביטוי, תומת מקדש וקודשיו, ומי שחטא בחטאים אלו מביא קורבן חטאת השונה מקורבן החטאת הרגיל הנקרא חטאת חילב, בכך שהקורבן משתנה בין עשיר לעני ובין עני לעני גדול יותר. העשיר מביא כסבה או סעירה, כשאר קורבנות חטאת, ואני מביא קורבנות אוף, שתי תורים או שני בני יונה לחטאת ולעולה, והדל ביותר מביא עשירית העיפה למנחה. בצורה שנתאר מביא שלוש בהמות לחטאת לעולה ולאשם, ומן ידו מסגת מביא בהמה אחת לאשם ושתי תורים או שני בני יונה לחטאת ולעולה. זב הנטהר מביא שתי תורים או שני בני יונה לחטאת ולעולה. זבה הניטהרת מביאה שני תורים או שני בני יונה לחטאת ולעולה. יולדת הניטהרת מביאה כבש לעולה ובן יונה או תור לחטאת, ומן ידה מסגת מביאה שני תורים או שני בני יונה לעולה ולחטאת. נזיר הנטהר מטומתו מביא שני תורים או שני בני יונה לחטאת ולעולה. חטאת העוף שונה מכל הקורבנות והמנחות שאין בה הכתרה על גבי המזבח ואין בה אימורים כלל, רק דמה מוזה ומתמצה על קיר המזבח ובשרה ניתן לכהנים. והנה מצינו בקורבן עולה ויורד שהעשיר מביא חטאת מן הבהמה, ואילו עני מביא שני קורבנות, חטאת העוף ועולת העוף, וצריך טעם מדוע מפני עניותו נתחדש עליו קורבן נוסף. יש שביירו שכיוון שבחטאת הבהמה שמביא העשיר יש גם הכתרת האימורים, ואילו בחטאת העוף שמביא העני אין הכתרה כלל, על כן העני צריך להביא עם חטאתו גם עולת העוף שיש בה הכתרה. עכשיו נדבר על עולת העוף. עולת העוף באה כקורבן חובה עם חטאת העוף, כעיקר הקורבן או תחת קורבנות בהמה, וכן באה בפני עצמה כקורבן נדבה. ששת אופני החיוב שהובאו לאל בחטאת העוף, ומביא עמה גם עולת העוף. עוד אופן של עולת חובה הוא בגר המתגייר, שצריך להביא קורבן בהמה או עוף. ואם הוא מביא עוף, הוא מביא שתי תורים או שני בני יונה לעולה. יש אומרים שעולת ראייה שהיא קורבן חובה באה בין מן הבהמה ובין מן העוף. יש שהוסיפו שיכול להביא גם עוף אחד בלבד. יכול להתנדב עולת העוף כשאר קורבנות עולה, ואז מביא אפילו פרידה אחת בלבד. שהמזבח בטל מקורבנות, קונים עולות ומקריבים אותם נדבה, ונקרא קיץ המזבח, ובזה יש אופנים שגם עולת העוף קריבה. בשם כן, מכנים שני עופות תורים ובני יונה, וטעם הדבר שהוא על שם שעופות אלו מטילים בכל פעם, שתי ביצים שמהן יוצאות, שתי גוזלות, את הגוזל הבודד מכנים בשם פרידה. בלשון התורה, כן הוא לשון זכר כאמור, כי יקרא כאן ציפור, אבל בלשון חזל, כן היא לשון נקבה כדי להלן במשניות. קיימים שני סוגי קינים, קן חובה והוא קן של המחויב להביא שני עופות, אחד לעולה ואחד לחטאת, כמו זב יולדת וכדומה. ויש קן נדבה והוא קן של מי שהתחייב בנדבה להקריב קן, ובקן כזה יש שתי עולות כי אי אפשר להתנדב חטאת. כאשר כמה קני חובה באות יחד, הן יכולות להיות משם אחד, דהיינו, שכולן למשל הלידה. והן יכולות להיות משני שמות, כגון שחלקן על זיווה וחלקן על לידה. הקינים יכולות לבוא בשני אופנים. כן מפורשת, וזה כן שנתפרש בה בעת לקיחתה, בעת קנייתה. מי מהעופות יהיה לחטאת ומי מהעופות יהיה לעולה. ושינוי בעשיית העופות מחטאת לעולה ומעולה לחטאת, תפסול את העוף שכבר נתפרש מהו. ויש גם כן סתומה, והיא כן שלא נתפרש בה, מי ממנה לחטאת ומי לעולה, ואז הכהן מפרש זאת בעת עשייתו. לפי שאין הקינים מתפרשות אלא או בלקיחת הבעלים או בעשיית הכהן. בכן זה יכול הכהן לבחור את החטאת ואת העולה כרצונו, אבל הוא לא יכול לעשות את שתיהן עולות או את שתיהן חטאות. מי שמחויב כמה קינים יכול להביא את כולם כקבוצה אחת, באופן של קינים סתומות, כגון שיביא 20 עופות, והכהן יעשה מתוכם 10 עולות ו-10 חטאות. בסוף המסכת, פרק ג' משנה ו', מובאים שני מצבים בהבאת קינים. פרשה נדרה, דהיינו שנדרה להביא קן ממין מסוים, וקבעה נדרה, דהיינו שנדרה להביא קן נדבה עם קן חובה. וכגון שאם נפסל קן החובה, יש להביא גם קן נדבה אחר. מסכת קינים נתברכה בפירושים רבים משל רבותינו הראשונים. הפירוש הנתפס בצד הגמרא אינו לרעשי, אלא אחד מן הראשונים שלא נודע שמו, ורגילים לכנותו בשם המפרש. מלבד פירוש המשניות לרמב״ם, יש בידינו גם את פירושם של הראב"ד, הרז"א, שהוא מכיל השגות רבות על פירוש הראב"ד, הראש, המפרש, כפי שהסברנו, וכן בידינו כמה וכמה דיבורי תוספות וכן פסקי תוספות. מפירושי האחרונים יש בידינו מלבד את מפרשי המשניות הקבועים והידועים, גם את הפירושים הבאים, יאיר קינו, לרבי מנחם אליעזר ברבי לוי מבילנה, בא לאתר את ראש על מסכת ברכות, לפירוש זה שני חלקים, שיח השדה, הוא פירוש הראש, מוגה ומתוקן עם הערות וביורים, ולקח טוב, פירוש ארוך על המסכת. בפירושו זה לא הניח המחבר דבר קטן וגדול, וביאר הכל דבר דבור על אופניו, באופן נפלא ביותר ובשפה ברורה ונעימה. הוא היה מרואי פני הגרא מבילנה זצ"ל, ואף פירושו זה היה לפניו וזכה לשבחים ממנו. כמו כן הפירוש כן מפורשת, לרבי צבי, בנו של רבי אליהו גוטמחר, פירוש של לימודו נודע כסגולה, הזכרנו את זה לעיל, הפירוש בית ישראל, הפירוש נדבת פי, הפירוש חוק נתן, בית הלוי ותורת הבית, והפירוש משנת חכמים. זוהי ההקדמה שלנו למסכת קינים, וכעת בשמחה ובטוב ליבב, ניגשים אנו ללמוד את דף כ"ב במסכת מעילה, שהוא בעצם הדף הפותח, את מסכת קינים. בין הקורבנות הקריבים במקדש ישנם שני קורבנות הנקראים קורבנות העוף ובאים מתורים ומבני יונה. הם חטאת העוף ועולת העוף. חטאת העוף באה רק בחובה, וכדין כל חטאת שאינה באה בנדבה, ועולת העוף באה בין בנדבה בין בחובה. בחובה כיצד? זב זבה יולדת מצורה נזיר תמה וכן המחויב בקורבן עולה ויורד. קורבן שמביא לפי יכולתו הכלכלית, הם הילו שמביאים שתי תורים או שני בני יונה, אחד קרב לחטאת והאחר קרב לעולה. מהם יש כאלו שמביאים את הקורבנות הללו בכל אופן שהוא, ומהם שמביאים אותם רק בדלות. כנדבה כיצד? יכול אדם להתנדב ולהביא תורים ובני יונה לקורבן עולת העוף, אינו צריך להביא שניים דווקא, אלא יכול להביא גם עוף אחד. שני עופות הבאים כחובה, ואחד מהם חטאת ואחד מהם עולה, או שמביא שניים כנדבה ושניהם עולות, נקראים בשם כן, ובלשון חז"ל נקרא עוף בודד בשם פרידה, ברבים פרידים. כן יכולה להיות סתומה. דהיינו שלא נתפרש איזו פרידה ממנה תקרב חטאת ואיזו עולה. וכן יכולה להיות מפורשת שנתפרשו פרידיה זו לחטאת וזו לעולה. גם יכול אדם המחויב כמה קינים להפריש כמה קינים יחד ולא לפרש איזה פרידים מהם יוקרבו לחטאת ואיזה לעולה. והכהן המקריב יעשה בשעת ההקרבה כרצונו. המסכת עוסקת בדיני תערורות של קינים ובכמה אופנים. של אנשים שונים, של חובה בנדבה, של חטאות ועולות אילו באילו, של חטאות או עולות בקינים אחרים וכדומה. אופני התערובת הם שניים, א', תערובת של ממש שנתערבו העופות אילו באילו, ב', תערובת שבמעשה הכהן שעשה את הכינים שלו כפי שהיה עליו לעשות. המסכת דנה בשני אופנים אילו, באופן שלכתחילה האם ניתן להקריב כינים שנתערבו זו בזו, ובאופן של נדבה כאשר הוקרבו כינים שלו כדינם, האם ניתן להכשיר את כולנו לפחות חלק מהם. היסוד לכל הנידונים האמורים שהם דווקא בעירוב חטאת העוף ועולת העוף, ובכך ששני קורבנות אילו דומים זה לזה במין הקורבן ששניהם באים מתורים ובני יונה, סחרים ונקיבות, ועל כן ייתכן שיתערבו זה בזה. מעידך, שני קורבנות אלו שונים זה מזה במקום עשייתם ובאופן עשייתם. ועל כן, אין קורבן שהוא ספק יכול לעלות למשהו, עולה או חטאת, אלא הוא תמיד בספק כשר, ספק פסול. נידונים אלו כמעט ולא ייתכנו בתערובת בין קורבנות אחרים, משום ששאר הקורבנות, או שהם שונים זה מזה במינם ובגילם, ואין שייכת תערובת ביניהם, או שמעידך גיסה, אין אופן ומקום עשייתם שונים גם בדיעבד. ועל כן תיתכן אפשרות להקריבם גם באופן של אי ידיעה איזה קורבן קרב. בפרק הפותח את מסכת קינים, אחרי דיני עשייתם של עולות וחטאות וההבדלים בין נדרים לנדבות, מביאה המשנה את דיני הקינים שנתערבו ביניהן, או שנתערבו בהן עולות וחטאות. בפרק השני מביאה המשנה את דיניהם של קינים סתומות ומפורשות, שפרחו פרידים של קינים אחרות או של חטאות ועולות, מהן והליהן. הפרק השלישי במסכת, שב לדון באופני התערובות שנתבערו בפרק הראשון ואופנים נוספים, ובאופן שכבר הוקרבו, והנידונו איזה אופות כשרים ואיזה אופות אינם כשרים, ומהי חובת בעלי הקינים להביא בכדי להשלים את חיוביהם. כאמור, המפרש המקיף ביותר במסכת הזו הוא היעיר קינו, שדקדק היטב בכל תיבה ותיבה במשניות האלו, וכתב על כך ביורים מפורטים וארוכים. וכך אומרת המשנה הפותחת את מסכת קינים בדף כ"ב עמוד א' במסכת מעילה. המשנה פותחת בפירוט המקומות במזבח בהם ניתנים דמי הקורבנות חטאת ועולה בבהמה ובעוף. והתנא הקדים את הבבא הזו משום שממנה מסתעפים דיני תערובת העולה והחטאת. הוא מקדים חטאת לעולה לפי שהיא קודמת בהקרבתה, כך אומר התפארת ישראל. אומרת המשנה פותחת את מסכת קינים בדף כ"ב עמוד א', חטאת העוף נעשית למתן, דמה ניתן במזבח החיצון למטה מחוט הסקרה. שני מזבחות היו במקדש, המזבח החיצון שעמד בעזרה ומזבח הקטורת שנקרא גם המזבח הפנימי שעמד בהיכל. בדרך כלל בשם מזבח מכנים את המזבח החיצון, וכך גם כאן. המזבח החיצון שימש לכמה דברים, וביניהם שעל קירותיו היו זורקים את דמיהם של כל הקורבנות. מלבד אלו שהיו ניתנים במזבח הפנימי, ולפעמים גם במקומות נוספים בהיכל ובקודש הקודשים. על גגו למעלה של המזבח החיצון היו מקטירים מבשר כל הקורבנות מלבד חטאת העוף שלא היו מקטירים ממנה דבר, והכל היה ניתן לכהנים. המזבח היה רבוע ולכך היו לו ארבע קרנות, זוויות, פינות. מאחר שבית המקדש וקהיליו עמדו במקביל לרוחות השמיים, על כן כל קיר מקירות המזבח פנה לרוח אחרת, והקרנות כונו על שם שתי רוחות, קרן מזרחית, דרומית וכדומה. חוט הסקרה חצץ בין חציו העליון של המזבח לחציו התחתון, והחוט הזה הקיף את המזבח באמצעו, כלומר, בין חמש עמותיו העליונות לחמש עמותיו התחתונות. השחטת העוף, דמה ניתן, מתחת לחוט הסקרה, למטה מחוט הסקרה. ובמסכת זבחים בדף סמך דלת, עמוד ב' למדו זאת מהפסוק, שחטאת העוף ניתנת ונעשית למטה מחוט הסקרה. נאמר בפסוק, ונשאר בדם ימצא אל יסוד המזבח, שעליו לתת את דמה על הקיר, שדמה מתמצאים, שוטטים ויורדים אל היסוד, והוא הקיר התחתון. ממשיכה המשנה ואומרת, וחטאת בהמה, חטאת בהמה היא קורבן הבא בציבור או ביחיד לשם כפרה במקרים מסוימים או בזמנים קבועים, והמדובר כאן במשנה בחטאות החיצונות, שהוקרבו על המזבח החיצון, שדמם ניתן על המזבח החיצון ולא בחטאות הפנימיות, שדמם ניתן בהיכל. אז חטאת בהמה נעשית, דמה ניתן במזבח למעלה מחוט הסקרה. ודם החטאת ניתן בארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח בחציו העליון, ואין צריך ליתן על הקרן הבולטת מן המזבח מעל גגו, אלא די לתת בזווית המזבח מול הקרן כלשהו מחציו של המזבח ולמעלה. ממשיכה המשנה ואומרת, עולת העוף נעשית במזבח למעלן, למעלה מחוט הסקרה. והגמרה במסכת זבחים, דף סמכי, דורשת זאת מהפסוק, הוא מלק את ראשו והקטיר המזבח ונמצא דמו על קיר המזבח, הקישה התורה מליקה, ומיצוי אדם להקטרה, לומר שמקומם בראש המזבח כהקטרה. ועולת בהמה אומרת המשנה, עולה מן הבהמה זה קורבן הבא בציבור וביחיד, בחובה כמו קורבן תמיד וקורבן מוסף ובנדבה, מהזכרים בלבד, אז נעשית דמה, דמה ניתן במזבח למתן מחוט הסקרה. משום שנאמר בה שדמה יינתן על היסוד, יש ללמוד שהוא ניתן מחצי המזבח ולמטה. אומרת המשנה, ואם שינה בזה ובזה שנתן את הדם שלו במקומו, כגון שנתן דם חטאת בהמה או דם עולת העוף למטה, או שנתן דם עולת בהמה או דם חטאת העוף למעלה, פסול. כעת מפרשת המשנה מהו כן. וכותב היעיר קינו שהקדים התנה את סדר קיני חובה ונדבה קודם שדן בדיני התערובות, משום שבתערובות קיני חובה עיקר הפסול הוא, משום שיש לעשותן מחצה למעלה ומחצה למטה. אם כן אומרת המשנה, סדר הבאת קינין כך הוא. הקן הבא משום חובה שהטילה עליו התורה, כגון שהוא זב או זבה, יולדת או מצורה, נזיר תמה או המחויב בקורבן עולה ויורד, יש בהם שתי תורים או שני בני יונה, אחד קרב חטאת ואחד קרב עולה. הקן הבא בנדרים ובנדבות, שנדר או נדב להביא כן למזבח ונתחייב להביא שני עופות, וכן אם נדר או נדב עוף אחד ונתחייב להביאו, לפי שיכול להביא גם עוף אחד לבדו, גם אם לא פירט איזה מין קורבן נדב או נדר, דינם הוא שכולן עולות, לפי שאין אדם מתנדב חטאת ואשם ואין עוף בא של עמים ותודה. ואם מתנדב עוף לאחד מאלו, לא עשה כלום. מפרש את המשנה מהו נדר ומה היא נדבה ומה בין זה לזה. איזו הוא נדר האומר הרי עליי עולה, ואיזו נדבה האומר על בהמה העוף שמצויים לפניו, הרי זו עולה. בשני האופנים נתחייב להביא עולה למזבח. שואלת המשנה מה בין נדרים לנדבות, אחר שבשניהם נתחייב בהבאת קורבן, אלא אומרת המשנה שהקורבנות שהוא מייבי מפני הנדרים שנדר, אם מתו או נגנבו, והוא הדין אם נתערבו באופן שאי אפשר להקריבם, הרי הוא חייב באחריותן ומביא אחרים תחתיהם, לפי שקיבל על עצמו להביאם. כפי שדרש רבי שמעון בברייתא המובאת במסכת מגילה דף ח', ונרצה לו לכפר עליו, עת שעליו חייב באחריותו, ועת שאינו עליו אינו חייב באחריותו, והיינו, שמה שקיבלו עליו אינו מתרצה אם לא הביאו. ומניין שהרי עליי זו קבלת אחריות? אמר רב יצחק בר עבדי, מכיוון שאמר עליי כמי שטען אותה על כתפיו הוא. אז אם מתו או נגנבו, כשהוא הביא אותם בתור נדרים חייב באחריותם ומביא אחרים תחתיהם. ואילו הקורבנות הבאים מפני נדבות שהתנדב, אם מתו או נגנבו, אין חייב באחריותן לפי שלא קיבל על עצמו אלא להביא בהמה או עוף אילו בלבד. כעת הופכים לנו את הדף לדף חף בית עמוד בית, ולומדים את המשנה השנייה במסכת קינים. המשנה מבארת את דינם של קורבנות העוף, עולות וחטאות שנתערבו אילו באילו. אומרת המשנה, פרידה של חטאת, עוף יחיד של חטאת שנתערבה בפרידה של עולה, ופרידה של עולה שנתערבה בפרידה של חטאת, ואין יודעים עכשיו מי ביניהם היא העולה ומי היא החטאת. אפילו נתערב אחד ממין זה בריבו בעשרת אלפים ממין אחר, כגון עולה אחת בריבו חטאות או חטאת אחת בריבו עולות, ימותו כולם, לפי שאין המועט מתבטל ברוב. ובטעם הדבר נחלקו במסכת זבחים דף עין ג' עמוד א', יש שאמרו שדין זה הוא לשיטות אלו שסוברים שכל דבר הנמנה אינו בטל ברוב, ורבה שיאמר שבעלי חיים חשובים הם ואינה בטלים ברוב. ובכל פרידה יש להסתפק אם היא עולה או חטאת, ואין לדעת אם לעשותה למעלה מחוט הסקרה או למטה מחוט הסקרה, וגם אם יעבור על הדין ויקריבם, אי אפשר לדעת אם היא נאכלת כדין חטאת או קריבה, כדין עולה, ולפיכך אין להם תקנה. ובאופן האמור על בעלי החטאות והעולות להביא חטאות ועולות אחרות ולהקריב תחת המתות. וכמובן מדובר באופן שהעולות היו עולות חובה או שהיו עולות של נדר, כי אם הם היו עולות של נדבה, אינו חייב באחריותן. כפי שלמדנו במשנה שפתחה את המסכת. טרם שנלמד את המשך המשנה השנייה במסכת קינים, יש להקדים ולומר כך. קינים סתומות הם קיני חובה שכאמור במשנה הקודמת שפתחה את המסכת, מחציתן עולה ומחציתן חטאת, אלא שלא נתפרש עדיין מה לעולה ומה לחטאת, ולכן יכול הכהן בעת הקרבתו לבחור מה תהיה כל אחת מהן. מציאות זו יכולה להיות בין בכן אחת, שדינה שתהיה אחת ממנה חטאת ואחרת עולה, ובין במספר קינים גדול יותר, כאשר כמה קינים באות יחד, וכגון שהביא 5 קינים יחד, שיש בהם 10 פרידים, שמקריב מהם 5 עולות ו5 חטאות, כאשר הכהן בוחר מהם את העולות והחטאות כרצונו. ואומנם ברור כי אין הכהן יכול לעשות מהקינים יותר מאשר מניין העולות החטאות האפשרי שבהן. ועל כן כאשר הביאה האישה כן חובה אחת, אי אפשר לו לכהן לעשות מהם 2 עולות או 2 חטאות. וכן כאשר הביאה האישה 5 קינים יחד, אי אפשר לו לעשות מהם 6 עולות או 6 חטאות. משום שבעת שמקריב מן הקינים את מספר החטאות או העולות הגבוה ביותר ששייך בהן, נקבעו שער הפרידין לדינן, כלומר, לאחר שמקריב את כל מספר החטאות האפשרי שבהם, נקבעו שער הפרידים להיות עולות, ואם יעשה אותם שלא כדינן, קורבנות פסולים הם. המשנה אומרת ומבארת דינה של תערובת פרידים שמעורבים בקינים שלימות עם עולות או חטאות. אומרת המשנה, פרידה של חטאת שנתערבה בקיני חובה סתומות, שדין הקינים הוא כאמור שחציין עולות וחציין חטאות, אלא שלא נתפרש עדיין אילו פרידים לחטאת ואילו לעולה, כי כאמור מדובר בקיני חובה סתומות, אין כשר להקריב מן התערובת אלא כמניין החטאות שיש בקיני החובה. שאם יש בחובה חטאת אחת, כגון שנתערבה פרידה של חטאת בכן חובה אחת, ועכשיו מעורבות לפנינו 3 פרידים, אין להקריב מן התערובת כולה אלא חטאת אחת והשתיים האחרות ימותו. ואם התערבה חטאת בשתי קינים, שיש להקריב מהם 2 חטאות, ועכשיו מעורבות לפנינו 5 פרידים, אין להקריב מן התערובת כולה, אלא 2 חטאות והשלוש האחרות ימותו. וכן אם נתערבה חטאת במספר קינים רב יותר, לעולם אין להקריב אלא כמניין החטאות שבקיני החובה. טעם הדין הזה הוא, שאם יוקרבו מהתערובת יותר ממניין החטאות האמור, יש לחשוש שהחטאת הנוספת שמקריב אינה ראויה להיות חטאת אלא עולה, ועולה שהקריבה כחטאת פסולה, כגון אם נתערבה פרידה של חטאת בכן חובה אחת והקריב מן התערובת 2 חטאות, הרי יש לחשוש שמא קרבו 2 החטאות מכן החובה שאין בה אלא חטאת אחת, ונמצאת השנייה קריבה שלא כדינה. ועולה אין להקריב כלל מן התערובת, כי יש לחשוש שמא יפגע בחטאת המפורשת שאי אפשר להקריבה כעולה. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן פרידה של עולה שנתערבה בקיני חובה סתומות, אין כשר להקריב מן התערובת, אלא כמניין קורבנות העולה שיש בקיני החובה. וכפי שביארנו לגבי פרידה של חטאת שנתערבה בקיני חובה. ודין זה הוא, בין באופן שחובה מרובה ונדבה מועטת, נדבה מועטת הכוונה עולה הבאה בנדבה, לעומת החטאת שאינה באה אלא בחובה, וכיוון שרוב מביאי עולות מביאים אותם בנדבה, לכן היא נקראת בשם נדבה. אם כן, הדין הזה הוא בין באופן שחובה מרובה ונדבה מועטת, כלומר שמספר העולות שבקיני החובה רב ממספר העולות שבקיני הנדבה. כגון שנתערב כן של 2 עולות נדבה בשתי קיני חובה, ויש עכשיו בתערובת 6 פרידים, מקריב מהתערובת רק כמניין העולות שבקיני החובה, דהיינו 2 עולות. ובין שהנדבה, דהיינו העולה מרובה וחובה מועטת, כגון שנתערבו 3 עולות בכן חובה אחת, ויש עכשיו בתערובת 5 פרידים, מקריב רק כמניין העולות שבכן החובה, דהיינו עולה אחת בלבד. ובין ששתיהן שוות, מניין העולות שנתערבו ומניין הפרידים שבכני החובה שוות, כגון שנתערבו 2 עולות בכן אחת של חובה, ולפנינו 4 פרידים מחציתם עולה ומחציתם כן חובה, אז הוא מקריב רק כמניין העולות שבכני החובה, דהיינו עולה אחת בלבד. ובכל האופנים הללו אין מקריב חטאת כלל, כי יש לחשוש שמא יקריב לחטאת את הפרידה של עולה. וכן הדין גם באופן שנתערבו חטאות מפורשות בקיני חובה סתומות, בין באופן שהפרידים שבקיני החובה מרובות מהחטאות, ובין באופן שהחטאות מרובות מהפרידים שבקיני החובה, ובין באופן שמניין החטאות שבתערובת ומניין הפרידים שבקיני החובה שווה. בכל האופנים הללו מקריב רק כמניין החטאות שבקיני החובה, ואין מקריב עולה כלל, כי יש לחשוש שמא יקריב לעולה את הפרידה של החטאת. ובכל אופני התערובות שבהם קרב רק חלק מן הפרידים, יש על המחויב בפרידים שבתערובת להביא עוד פרידים או קינים אחרות, ולהשלים את אילו שנתחייב בהם ועדיין לא קרבו. כגון שנתערבה חטאת אחת בכן חובה, שדינה להקריב ממנה עולה אחת וחטאת אחת. עכשיו יש בתערובת שלפנינו שתי חטאות ועולה אחת, וקריבה מהתערובת פרידה אחת לחטאת, שזהו כמניין חטאות שבחובה. על המחויב בהם להביא עוד שתי פרידין, האחת עולה והאחת חטאת, להשלים את הפרידים שנתחייב בהם. ואם התערובת אינה כולה של אדם אחד, עליהן להביא קורבנות בשותפות ולהתנות ביניהם, כגון באופן שנתערבה חטאת אחת בכן חובה, והחטאת שייך לאישה אחת והכן של אישה אחרת, וקרבה מהתערובת חטאת אחת כדין האמור במשנה, מכיוון שאין ידוע איזו חטאת קרבה, אם חטאתה של זו או חטאתה של זו, על בעלת הכן להביא עולה אחת שנתחייבה בה ולא הקריבתה, ובנוסף לכך מוטל על שתיהן להביא חטאת בשותפות ולהתנות ולומר, שאם החטאת שקרבה הייתה של זו, תהיה החטאת הקריבה עכשיו של השנייה, ואם החטאת שקרבה הייתה של השנייה, תהיה החטאת הקריבה עכשיו של הראשונה. עכשיו מביאה המשנה השלישית בפרק הראשון במסכת קינים, את דינם של קיני חובה סתומות שנתערבו זו בזו. ואין המדובר אלא בתערובות של קינים שלימות. כאילו נתערבו קינים שאינן שלימות, אף אם היה מניין העופות המעורבים שווה, כגון שלוש פרידים לזאת ושלוש פרידים לזאת, דינם שונה מהמבואר במשנה. במשנה הקודמת שנינו שאם נתערבו חטאות מפורשות בקינים סתומות, אז הוא מקריב כמניין החטאות שבחובה, וכן הדין בעולות. מוסיף התנא במשנה השלישית, במה דברים אמורים בקיני חובה סתומות, ובפרידים מפורשים או קינים של נדבה שנתערבו אילו באילו, כאמור במשנה ב', אבל בקינים סתומות של חובה, שנתערבה כן או קינים של זו של אישה אחת, בכן או קינים של זו של אישה אחרת, הדין שונה. אם יש בתערובת כן אחת לזו, וכן אחת לזו, או שתיים לזו, ושתיים לזו, או שלוש לזו, ושלוש לזו, וכן הלאה, כל שמניין הקינים של שתיהן שווה, דין התערובת הוא, שמחצה הימנה כשר, ומקריב אותו הכהן, ומחצה הימנו פסול, ואין מקריבו הכהן, דהיינו, שמקריב הכהן מחצה מן הקינים המעורבות, חציין עולות וחציין חטאות. ואחר כך יביאו עוד כמניין מחצה ויעשו תנאי ביניהם שיקרב למי שחסר לה קורבנות אלו. וכגון, אם נתערבו שלוש קינים של זו בשלוש קינים של זו, אז הוא מקריב מן התערובת של שש הקינים, שהם בעצם 12 פרידים, הוא מקריב רק שלוש קינים שהם שש פרידים, שלוש פרידים עולה, שלוש פרידים חטאת, ואינו יכול להקריב אפילו עולה אחת או חטאת אחת יותר מן המניין הזה, אפילו אם כנגד העולה הנוספת, יפחית ממניין החטאות ויעשה רק שתי חטאות, או שיעשה חטאת נוספת וימעיט ממניין העולות. למה? משום שאם יקריב ארבע עולות או ארבע חטאות, יש לחשוש שמה כל אותן ארבע פרידים שיקריבן לעולה או לחטאת, שייכות לאישה אחת. והרי אין לעשות מקיניה יותר משלוש עולות ושלוש חטאות, ונמצא שיקריב קורבן אחד פסול. ושאר העופות שנותרו, דינן כעולות וחטאות מעורבות שיומותו כולן, שהרי ייתכן שיקריב שלוש עולות של זו ושלוש חטאות של זו, ונקבעו שלוש הפרידים האחרות של הראשונה לחטאת, וכן נקבעו שלוש הפרידים האחרות של השנייה לעולה, והרי עולות וחטאות מעורבות זו בזו וימותו כולן, כדין האמור במשנה הקודמת. וכיוון שאינו מקריב אלא שלוש קינים, נמצא שלשתיהן יחד חסירות שלוש קינים, אלא שלא ידוע למי, שהרי אין לדעת פרידים של מי קרבו. האם כל מה שקרב הוא של אחת מהן, או חלק של זו וחלק של זו? על כן על שתיהן להביא יחד עוד שלוש קינים, ולעשות מהם שלוש עולות ושלוש חטאות, ולהתנות ולומר, שהעולות והחטאות שחסרו בקינים הקודמים לזו ולזו, יעלו עכשיו לאותה אישה שחסרו לה, ויקרבו עבורה. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם נתערבו קינים של כמה נשים שלא במניין שווה, כגון שיש בתערובת כן אחת לזו ושתיים לזו, שני קינים לזו, או אחת לזו ושלוש לזו, או אחת לזו ועשר לזו, או אחת לזו ומאה לזו, או 2 לזו ו-3 לזו, או 2 לזו ו-10 לזו, או 2 לזו ו-100 לזו. וכל כיוצא בזה, עדינו שמכל התערובת, רק מספר פרידים כמניין הקן המועט, כמניין הקן הקטן כשר, והשאר פסול ואין להקריבו. וכגון, שנתערב קן אחת לזו ו-2 לזו. סך הכל יש בתערובת 3 קינים שהם 6 פרידים, שמקריב מהסך הכל רק קן אחת שהם 2 פרידים, אחת לעולה ואחת לחטאת, כי אם יקריב יותר מכך, כגון שיקריב 2 עולות, יש לה חשוש, שמא 2 העולות הוקרבו מהקן של האישה האחת, שדינה של הקן הוא להקריב ממנה עולה אחת בלבד. וכשיקריב עולה אחת, נקבעה הפרידה השנייה שבקינה להיות חטאת, ונמצא שהעולה השנייה פסולה. וכן הדין גם בנתערבו קן אחת לזו ומאה לזו, שמקריב רק קן אחת. וכן הדין בנתערבו 2 לזו ו-3 לזו, שמקריב מהכל רק 2 קינים שהם 4 פרידים. 2 עולות ו-2 חטאות, כפי שלמדנו. אומרת המשנה, כל האמור בקינים שנתערבו זו בזו, זה בין כאשר העירוב בין הקינים היה משם אחד, הקינים שנתערבו ופרשו כולם ללידה ופרשו כולם לזיבה, ובין אם היו משני שמות, כן אחת ופרשה ללידה, וכן אחרת ופרשה לזיבה, ובין אם היה עירוב בין קינים משם אחד או משני שמות מאישה אחת, ובין אם היו משתי נשים. כפי שתפרש המשנה הבאה, בכל האופנים הללו, כיוון שיש כאן שתי קבוצות של קינים, דינם הוא שאם מניין הקינים של הקבוצות שווה, אז המחצה כשר, ואם היה מניין הקינים של הקבוצות בלתי שווה, המועט הוא שכשר. והיינו, אין חילוק בין אישה אחת לשתי נשים או בין שם אחד לשני שמות, והכל תלוי אם הופרשה קבוצת הקינים יחד או שהופרשו כמה קבוצות, שאז אם נתערבו דינם כפי שלמדנו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וריאה, הגענו למשנה האחרונה בפרק הראשון במסכת קינים, הלא היא משנה ד'. המשנה מבארת את מה ששנינו בסיום המשנה הקודמת, כי אין חילוק בתערובת קינים, בין אם הקינים הם משם אחד או משניים, מאישה אחת או משתי נשים. אומרת המשנה, משנה ד' בפרק הראשון במסכת קינים, כיצד היא תערובת קינים באישה אחת משם אחד, כגון שהפרישה קן על לידה אחת, והפרישה עוד קן על לידה אחרת, או שהפרישה קן על זיבה אחת, והפרישה עוד קן על זיבה אחרת. אם נתערבו הקינים זו בזו, דינן ככינים שנתערבו זו בזו, שנתבאר דינן במשנה הקודמת. זוהי תערובת קינים משם אחד. ותערובת קינים משני שמות היא, כגון שהפרישה קן אחת על לידה, וקן אחרת על זיבה, ונתערבו זו בזו. ואף ששני הקינים הן של אישה אחת, ובאופן הראשון, שתי הקינים גם באות משם אחד, ששתיהן באות על לידות או שתיהן באות על זיוות, מכל מקום. כיוון שלא הפרישה את שני הקינים כאחת על שתי לידות או זיוות, אלא הפרישה כל קן בנפרד, הרי אילו שני קינים נפרדות, ודין עירובן כאמור במשנה לעיל. אבל אם הייתה מפרישתן כאחת, לא היה ביניהם דין תערובת, אלא הכהן היה עושה מתוכן שתי חטאות ושתי עולות. אבל עכשיו שהפרישתן בנפרד, נקבע שבכל כן תהיה עולה אחת וחטאת אחת. ואם נתערבו, אינו עושה מהם אלא מחצה בלבד, כאמור במשנה ליל. וכל האמור הוא גם בהפרישה שתי קינים כאחת על שתי לידות או זיוות, והפרישה עוד 3 קינים כאחת על 3 לידות או זיוות אחרות. אילו הפרישתן כאחת, היה הכהן מקריב הכל מחצה עולות ומחצה חטאות. עכשיו שהפרישתן כשתי קבוצות נפרדות ונתערבו, אין לכהן להקריב מהם אלא כמניין המועט. וסדר המשנה הוא בדרך שלא זו אף זו, כלומר, שאף בתערובת של שני שמות ושתי נשים, כשירות הפרידות, כמו בעירוב הקרוב יותר של שם אחד ואישה אחת. ממשיכה המשנה במפרשת כיצד היא תערובת קינים משתי נשים, כגון שנתערבו שתי קינים משתיהן על זו, לאישה זו כן הבעל לידה, ועל זו לאישה זו כן הבעל לידה, או על זו כן הבעל זיווה, ועל זו כן הבעל זיווה. זוהי תערובת קינים משם אחד. כיצד היא תערובת של קינים משני שמות, כגון שנתערבו שני קינים משתיהן, על זו כאן הבאה לידה, ועל זו כן הבאה על זיווה. בכל האופנים הללו הדין הוא כאמור במשנה הקודמת, שאם היה מניין הקינים של זו ושל זו שווה, מחצה כשר. ואם לא היה שווה, המועט כשר. עכשיו מביאה המשנה את דעת רבי יוסי האומר, שיתכנו קינים שבהם משותפות שתי נשים, ויכול הכהן לבחור את החטאות ואת העולות כרצונו, כפי ששנינו לאל לגבי כמה קינים של אישה אחת. רבי יוסי אומר, שתי נשים שלקחו, שקנו והפרישו את קיניהם בעירוב בשותפות, או שהשתתפו בדמי הקינים ונתנו את דמי קיניהם המשותפים לכהן, שיקנה עבורם את הקינים הנצרכות להן, ואכן כך עשה הכהן, ועכשיו הקינים משותפות לזו ולזו. הרי שלאיזו מהן שירצה הכהן יקריב חטאת, ולאיזו מהן שירצה הכהן יקריב עולה, בין אם הסיבות להבאת קיניהם הם משם אחד, ששתיהן מביאות קינים הלידות, ובין אם הסיבות להבאת קיניהם הם משני שמות, שזו מביאה קינים על לידות, וזו מביאה קינים על זיוות. בכל אופן שהוא, יכולות הן להשתתף בקיניהם, והכהן הוא המפרש את הפרידים בשעת עשייתו אותן, למי כל אחת מהן, ומי מהן חטאת, ומי מהן עולה. ובמסכת העירובין בדף ל"ז עמוד א', הובאה המשנה הזו, ורצתה המשנה להוכיח ממנה שדעת רבי יוסי היא שיש ברירה. דחתה זאת הגמרא ואמרה שמדובר במשנה שיתנו. ופירש רש"י, שיתנו אנשים תנאי ביניהם, שכל מי שיקריב הכהן לשמה, יהיה שלה. ואמרו שם בגמרא שבאה המשנה ללמד את דברי רב חסדא שאמר, שאין הקינים מתפרשות איזו חטאת ואיזו עולה, אלא בעת לקיחת הבעלין אותן, מתי שאנשים קונות אותם, הם יכולות לפרש מה לחטאת ומה לעולה, או בשעת עשיית הכהן. אבל לא בזמן שבינתיים, שאם לקחו הבעלים את הקן ולא פרשו מה יהיה בו, אינם יכולים לפרש עוד, ורק הכהן בעשייתו יעשה את האחד חטאת ואת האחד עולה לפי בחירתו.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.